באמצע פרק 41, מוסיף קדושים דף למדר. בא ניני מרב הולה, עד היכן כיבוד אבנים? אמר להם, צורו מעשה ארמי אחד לאביו באשקלון, דאר למתין את שמו, פעם אחת בשלוש פעמים פרקמטיה ושישים ריבו, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציערו. אמר להם, שמו שאלו את רבי אלעזר, עד אחד כיבוד אבאם? אמר להם, צורו מעשה גול אחד באשקלון, כאן המתין את שמו, פעם אחת בשמונה מונים ביתו, בשישים ריבו, אבל כאן למתין בשמונים ריבו שכר, מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציערו, שלח שם ועד מתן לקבל בחוס חרון, תלו פרה אדומה בעדרון. בסוף מה ישראל עצמו אמר, יודע אני שאם אתם מבקשים, מבקש אני מכם כל מה שבעולם, אתם נותנים לי, אני מבקש אל אותו אמון שחסד בשביל כבוד אבא. כמו דבר זה אמרו, מי שלא מצווה כך, מצווה עושה לך את הרקמה, אמרו חנין הגדול המצווה עושה מי שלא מצווה עושה, כי אתה עובדים, אמר פעם אחת, היה לגוש סירוקים של זהב יושבים גדולי רומי, ובת אמו וקרה ממנו ותפחתה על ראשו. וירקה בפניו ונאכל קורביסים שלה, והושיטה לה. ביאור עניין זה, החכמים האלו בא לבאר עד כמה השכל מחייב מצווה זאת, כי מצווה זאת בפרט מחייב אותה הדעת והשכל, שיחבר את האדם אוריו שהביא אותו לעולם כמו שאמרנו. ולכך בא ללמד עניין מצווה זאת מן העקום, שאין העקום מקיים מצווה זאת של שיש כבר, רק שיגזור השכל בלבד. אז אנחנו דיברנו פה הרבה מקודמת, שבעצם מצוות כיבוד אב ואם היא האחרונה בחמשת הדיברות של בן אדם למקום. דיברות של בן אדם למקום שמתחילות בשמי שמיים, אנוכי השם אלוקיך, תוכן האלוקי וריבונו של עולם באנוכי, זה הדבר הכי עליון, שכך שהדברים לאט לאט יורדים עד אלינו. אנוכי השם אלוקיך, אחר כך העניין של ה... אלוקויות, סמרכבה, דיברנו בפיסה, שבת, לאט לאט הדברים הולכים ומשתלשלים עד העולם שלנו, שבו אנחנו נמצאים, שזה השבת, עד אליי, אני הקטן כאן, איך דעת אלוקים, איך הקשר עם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי, אצלי כאן. וכיוון שהנושא של מצוות כיבוד אב ואם הוא בעצם איך עולם האמונה יורד משמיים ומגיע עד אליי, לכן אחד הסממנים של המצווה הזאת שזה דבר שמתבקש מהשכל, כלומר זה מגיע עד אליי, עד השכל האנושי, זאת הנקודה הכי הכי קרובה אליי. הנה עולם האמונה נוגע בי, נוגע איפה בי? בשכל שלי, בהיגיון הבריא שלי, בנורמליות שלי. אז דיברנו פעם הקודמת על צד אחד שעולם האמונה נוגע בי במובן של הקשר האישי, הקדוש ברוך הוא מתעניין בך. פה אנחנו מוסיפים עוד נדבך, זה נוגע בך, ואומר את זה נוגע עד עליך. עולם האמונה בסוף, בסוף משתלשל ויורד עד לשכל האנושי שלך, ונוגע בך שם, איפה שאתה נמצא. ואם כן, מצוות כיבוד אב ואם היא סולם, היא המדרגה הראשונה בסולם, שמטפסים איתו מהארץ אל שמיים. תתחיל לעבוד על כיבוד אב ואם, כלומר תתחיל שהשכל האנושי שלך, יש לו קצה חוט, שהשכל שלך יכול לעבוד עליו, הוא לא מסובך, הוא לא רחוק, לא בשמיים. והנה אתה מתחיל לקפס. בקיבוד מצוות כמו אם הסתר שלך, ותתחיל לשים לב שיש משהו מעליך, משהו עליון ממך, יש רצון שעומד מאחוריך. הנה יש לך ערוץ לטפס על הסולם ולהגיע איתו עד חזרה עד לאנוכי. ולכן, והיא דוגמה, הנה המדרגה הנמוכה ביותר היא גוי. פעם אחת בפשור חמיד פרקמטיה ב-60 ריבו. ידוע ששיעור במספר הרב ביותר הוא 60 ריבו. זה מספר שמופיע בהמון מקומות בתורה, בחז"ל, לתאר מספר גדול, ריבוי גדול, מספר שרואה על פלגה ביותר בהרבה מקומות. אם כן, זה בא לתאר שיש כאן משהו, סוגיה מאוד כבדה, נושא ענק, עומד פה על הפרק, 60 ריבו, דבר עצום. ובצד השני של המאזניים, מצוות כיבוד אב ואם. ויוצא שהשכל כל כך ברור לו מצוות כיבוד אב, כל כך הגיוני, שאפילו זה גובר על ביטול משא ומתן שיותר גדול בהפלגה. זאת אומרת, מצוות כיבוד אב ואם משקפת אם כן, לא רק את השכל, את השכל האנושי, או את המצפון האנושי, את ההיגיון המוסרי האנושי, הכי חזק, הכי איתן. כל כך ברור לאדם, שהוא לא יוותר על ממון שלו. הרי ממון זה הדבר הכי פשוט, הכי חזק, חומרי, שפע גדול, מה... ובכל זאת, ברור לגוי הזה, וכנראה לא רק לגוי הזה, עוד הרבה אנשים בעולם, שיש פה עולם רוחני, ערכי, שאני מחויב לו. ואני לא מוכן לוותר על עולם רוחני הערכי הזה בשום מחיר שום. הנה יש לנו קצה חוץ, יש לנו פה חרך, לעולם הרוחני של האדם. הנה צלם נקיד שלך. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך בתוך הלב. אתה רואה? אתה לא מוכן, בשביל הון תועפות, לוותר על הרגשות המצפוניים הפשוטים האלו שקיבלו את האדם. אתה לא מסוגל. למה? סך הכל, מה תאיר את אבא שלך? מה יקרה? אתה לא אהבת אותו, לא... הוא לא יכול. מה אתה לא יכול? זה משהו ערכי, זה משהו... התחלה של רוח. הנה, יש בתוך האדם התחלה של רוח. התחלה של ערכיות, התחלה של מוסריות. הוא שם לב שיש משהו מעליו. התחלה של יראת שמיים. יש משהו מעליי שהוא שורש שלי, ואני מכבד אותו, ובטל בפניו. זה התחלה של יראת שמיים. אני מתבטל בפני משהו שהוא גדול ממנו, שהוא השורש שלי, שהוא עומד מעליי. וכל עוד שבעולם לא שווה את זה. הנה, מצאנו בתוך הנפש האנושית, אפילו של הגוי, פה, בתוך הארץ, מצאנו את קצה החוט של הסולם, של החבל, שיכול לתפרות, יכול לטפס, עד הנוכחי השם אלוקיך. עד פסגות האמונה, הנה, יש לי איפה לאחוז. בתוך הנפש שלך, בתוך האישיות האנושית הרגילה שלך, מצאנו, אם כן, את הפנינה הזאת, את נטיית האדם, בכל זאת, לשים לב לדבר שמעלה. לכבד את השורש שזה מחויבות מצפונית, מוסרית כזאת. זה משהו שהוא גבוה מאיזשהו שורש שלו. ורבי יהודה מחדד, שהשכל גוזר אפילו גם הפסד גדול בני המצווה, על ידי הדבר הזה. לא יבטלם. כי מה שמקשיב פרקמטיה, שישים ריבו, אין זה ביטול שכר, שהוא מסע מתן גדול. אבל לא רק הרב, ולא רווח שישים ריבו, ואכן, אמר יותר מזה, לא רק שהייתה שם פרקמטיה, עסקה של שישים ריבו. אלא הוא הפסיד 60 ריבו. יש עסקה של 60 ריבו ויש רווח, נטו. 60 ריבו הפסקת. אפילו זה אדם מפסיד. כי האבנים, שהם צורך האפוד, הדרך לעבוד בהם הרבה יותר. זה לא עסקה. המחיר מופקע ללא ספק. זה רווח נטו. האבן הזאת בשוק היא לא שווה כל כך הרבה. השכר, 60 ריבו, זה לא רק עסקה. בכל זאת לא רואה. יש לנו עם כן קצה חוט של כל עולם הרוח, של מה? יש משהו מעלה, יש ממני, שיש משהו גבוה ממני, ואני מתבטל בפניו. זה שורש לכל התורה כולה. זה שורש לכל עולם האמונה. לכל קבלת המצוות. ריבונו של עולם ציווה מעליי, ואני מתבטל לפניו. גם אם זה לא הגיוני לכאורה מצד כלל העולם הזה. זה לא הגיוני, אתה מפסיד כסף. זה סותר את כל השפיות, אבל אני לא יכול. יש פה משהו מעליי. זה שורש לכל המצוות. ולכן, מה הקדוש ברוך הוא עשה? נתן לו שכר פרה אדומה. למה הוא נתן לו פרה אדומה? ידוע כי פרה אדומה הוא חוק לגמרי. מה זה חוק? זה בדיוק הפוך מכיבוד אביהם. כיבוד אביהם זה דבר שהשכל מחייב. פרה אדומה הוא דבר שהוא נגד השכל. השכל לא מבין בכלל מה זה. אין השכל יכול להשיג המצווה. מכיבוד אביהם השכל מחייב אותו לגמרי. נכון. אבל אתה התחלת לאחוז בין קצה החוט, תדע לך שהשורש של זה הוא כל המצווה, כל התורה כולה, עד פרה אדומה. כי מה זה פרה אדומה בסוף? זה שאני מתבטל כלפי מה שגדול ממנו. שאני מתכופף בפני הנעלה והנשגב האלוקי והשורש. זה מתחיל כאן, הנה. אתה אוחז פה את קצה הקרחון של העולם הרוחני הזה, של החוק העליון. צבא כיבוד הבן, זה מצווה שהשכל מחייב לגמרי לעלות פרה אדומה. שאלו שניהם חוק ומשפט. שני צדדים של הסקאלה. כיבוד הבן זה משפט, כך ראוי משפט, משפט כאן אתה לא מתבקש. פרה אדומה חוק. הם מתחייבים זה מזה ונתלים זה בזה. זאת אומרת שזה יש תלות. אם אתה מוצא בקרבך את קומת המשפט, כלומר זיהית בקרבך את צלם אלוקים, זיהית בקרבך את העובדה שיש משהו רוחני, הנה, זה, עם זה נוכל להתרומם הלאה ולהגיע אל עולם החוק, כאשר ידוע לחכמים. רב כהנא אומר 80 ריבו שכר. סבר שהאפוד הרי הוא לכהן גדול, שמשמש בשמונה בגדים, שמונה זה מעל הטבע, ולכן הכהן גדול יש לו שמונה בגדים, ולכן הוא גם משוח בשמן, שמן זה גם קשור למספר שמונה, זה שתם אותיות, ולא שייך לאפוד, לכן שייך לאפוד מספר שמונים. כלומר, אתה אוחז פה עכשיו בפרה אדומה, אתה מתרומם, לאיפה אתה מתרומם? מתרומם לקודש, זה שורש, לא פרה אדומה, סליחה, בלי כיבוד אבם אתה אוחז, זה שורש לדברים מאוד מאוד עליונים. ואז ספרה פליטית, מי שסובר 60 ריבו, אומר המספר מתייחס אל ריבוי. אז הדגש כאן הוא בא להדגיש את ההתמודדות. ומי שרוצה להדגיש 80 ריבו, בא להדגיש, תראה, זה השורש יביא אותי אל כל הקודש בסופו של דבר. כי בלי זה לא יהיה לי נקודת אחיזה בשמונים. איך אני אגיע לאפוד? איך אני אגיע אל הקודש? איך אני אגיע אל השמונה? אני צריך נקודת אחיזה פה בארץ. איך אני אתפס על האפוד? אני תשקיע בכיבוד אבם. תשמור על כיבוד אבם, תגיע גם לאפוד בסוף. אבל אם יבהר כדבר זה, אין צריך לומר שכל כך גדול יקרה כיבוד אבם. אבל יותר זה. אפילו אם אב והם מביישים אותו, לא רק שהוא מכבד, הם מביישים אותו בתכלית. לא יאמר שרק מכבדה יכבד את ההורים, שמכבדים אותי אני אכבד אותם. או לכל הפחות אם מביישים אותו, נגיד שהוא לא מוזר על הכבוד שלהם. אז אתה אמר לא. כי השכל גוזר, אנחנו רואים שככה בני אדם מבינים, חיים, שאפילו אם אבות מביישים אותו בתכלית, אדם מכבד אותו. זאת אומרת, הטבע האנושי הבריא, הנורמלי, צלם אלוקים שבאדם, אומר, אפילו אם זה מביך אותי ברמה, ולא רק ברמה כלכלית, מביך את הנפש שלי. פוגע במעמדי. הדברים הכי חזקים באדם זה אפילו יותר רק מכסף. המעמד שלו, הכבוד העצמי שלו. כל זאת צלם אלוקים שבאדם, האמונה, הענווה כלפי השורש, מצליחים להתעורר, והנה זיהינו פה את כל קבלת המלכות שמיים, גם במקום שזה מעל, דורש ממך קצת לוותר על מעמדך, על האגו שלך. למעשה בית המנדין היה כזה, שמכל גודל הביוש שהתבאשת אותו נהג בכבוד. כל זה דבר שהשכל מחייב וגוזר. לכן הוא ראה מגוי, שהם כן מצווה הזאת, לפני החוכמה והשכל. יש לתמוע, שואל המהר"ל, כל המעבדות האלו, שמוזר, שבדיוק באותו בן אדם קרו כל כך הרבה דברים, שחכמים ביקשו ממנו פרק מטה של ריבו, ועוד ביקשו ממנו הבנים לפות בשמונים ריבו, ועוד יש שם מגדל רומי, כל זה הגיע לאדם המנתינה. ואפשר שלא כל הדברים בגלל המנתינה המנתינה. יכול להיות שזה לא. רק שיש ויכוח, שאחד מהסיפורים היה, לא שחוק שסיפורים קרו, אלא ויכוח איזה סיפור מהם קרה. לדעה אחת הסיפור של הפרקמטיה, לדעה שנייה הסיפור של האפוד, לדעה שלישית הסיפור של גדולרון, לחולקים. על דעת הכל, הגוי היה זריר מצווה זו. כי מצוות כיבוד מחייב אותו הדין והשכל. מה שבא שמצא דבר זה בשאר מצוות. וכך הגויים, שאין להם תורה, רק מה שהשכל מחייב, נמשכים אחר המצווה זו יותר מישראל. זאת אומרת שגוי בעצם הוא קשוב לחלוטין רק למה שיש לו פה בתוכו, אין לו תורה מן השמיים. יהודי יש לו תורה מן השמיים, אז הוא משקיע את רוב הקשב שלו למה אומרים לי, מה ריבונו של עולם אומר לי, מה השמיים אומרים לי. אבל גוי דווקא בגלל שאין לו תורה מן השמיים, אז אם הוא אדם ערכי, אז הוא משקיע המון המון קשב מה העולמי אומר, מה העולמי פנימי, המוסרי, מה הוא ממצא מאוד מאוד את קומת הדרך ארץ, את קומת האנושיות שנמצאת בתוכו, יותר מישראל, כי אין לו משהו אחר. אז הוא בעצם ממצא מאוד 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 את מה שתמיד בקרבו. ולכן אנחנו רואים שאומות העולם נזרים יותר מצווה הזו, מה שישראל זורזים במצווה. זה עד כאן נקודה אחת. אבל המהר"ל עכשיו מנצל את השאלה הזאת, ונותח לנו עכשיו עוד נדבך מצוות כיבוד אביו. עסקנו נדבך אחד, שבוע שעבר, העובדה שמישהו רוצה אותי, יש בנו שם מתעניין בי, עכשיו בעוד נדבך, מצאנו בתוך האדם קצה חוט של אמונה, קצה חוט של קבלת הלכות שמיים, קצה חוט של יראת שמיים, של התבטלות בפני הרוח. עכשיו המהר"ל מוביל אותנו לרובד שלישי, עוד נקודה, עוד... עיון במצווה הזאת, מצוות כיבוד אביו. דרך העובדה שאנחנו רואים שהגויים מצטיינים במצווה הזאת. קודם כל הסיפור אדם במדינה, אבל יש מקור מפורש. כתוב שעשר היה זריז מצווה זו יותר מכל אדם. דווקא עשר ושר, הגוי הזה זה גוי שופך דמים, זה גוי צייד, דווקא הוא זריז. כתוב, ויהיה ותשחק עשר קיצי בפי, אומר המדרש, היה מכבד את אבי בצדו, אמר לי שמעון גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבי, אני מאוד הקפדתי במצווה הזאת, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אבי. לא הצלחתי להגיע למדרגה של עשיו, מצוות כיבוד אבנש. אני שימשתי את אבי, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים. וכשיצאתי לשוק, הייתי יוצא בגדים נקיים. רבן שמעון גמליאל, הוא היה רב גדול, אז בבית הולך בגדים רגילים. ואיפה אני הולך עם בגדים מפוארים? כשיוצא החוצה. ואילו עשיו הפוך. הוא היה משמש את אבי בבגדי מלכות. זאת אומרת, הוא היה מחליף בגדים לכבוד הפגישה עם אבא. משהו מיוחד. וזה דבר צריך להבין, אומר המורה, למה דווקא הגויים, ביתר פירוט, עשיו דווקא, מצטיינים במצוות כיבוד אביהם. מה יש לעשיו דווקא להצטיין בדבר הזה? דע, כי לא היה דבר זה מה שמשמש עשיו את אביו במקרה. כן, דברים כאלו במקרה שיהיה זריז מצוות כמו זה. אבל דבר זה ידע, כי הוא מורה על דין גמור. ויצא מיצחק שמידתו דין. וידוע כי כל התולדות באים לעולם במידת הדין, כמו שנזכר בכל מעשה בראשית שהם אלוקים. וכך עשיו שכל מידתו מידת הדין, היה בפרט מוכן לזה שהיה דבר לגמרי באביו. כאשר אביו הביא אותו לעולם במידה זו, שהוא מידתו והבן זה. כבר התבהר גם כן כי אין לך מצווה שהדין מחייב אותה יותר מכיבוד אביהם. שהדין מחייב אותה. לכך אמרו, מכל שכן עשיו, שכל מסע בידת הדין, מוכן ביותר למצווה הזאת. דין, זאת המדרגה הכי הכי קרובה לארץ. הכי הכי ארצית, וזה דין. מלך במשפט יעמיד ארץ. כן, הארץ זקוקה למשפט, לדין. הדברים, כל עוד אנחנו לא מגיעים לארץ, לא חייבים דין. כל מה שמגיעים לארץ, הדברים הכי הכי נמוכים, ככל שיורדים יותר למטה, צריך יותר דין. נכון, אם אתה נמצא בחברה שכולם בחורי ישיבה, כאלו, עם רצונות, אבל לא צריך כל כך לדין, לא חייב כל דבר דין, משערה וזה חוקי. אנשים טובים, אחד השני, מסתדרים. אתה מתחיל לרדת למטה, 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 בחברה יותר ויותר נמוכה, אתה מגיע עד לקרקע, ככל שאתה יורד יותר למטה, אתה צריך יותר חוקים וסדרים, והוראות ברורות, וצריך דין, דין ברור, אחרת לא אצליח לבנות שום דבר. ככל שאנחנו יותר יורדים למטה, צריך יותר דין. ולכן, הטבע הוא כולו נברא במידת הדין. מה זה הטבע? זה המציאות החומרית. אי אפשר לסמוך על שום דבר. אתה לא יכול לסמוך על הרצון הטוב של בעלי חיים, ועל הרצון הטוב של הצמחים, ועל זה שהם יהיו נחמדים, והגדילו ראש ועשו מה שמצפים מהם. אתה צריך שם חוקים ברורים מאוד, הקדוש ברוך הוא צריך לרדת על למטה לקבוע שם דינים. ושוב אנחנו רואים, מידת הדין זה המידה הכי 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 תחתונה שיורדת עד אלינו, עד לטבע, עד לארץ, עד לכאן. יצחק מידתו מידת הדין. זאת אומרת שיצחק מחפש את החוקים האלוקיים שנמצאים במקומות הכי 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 תחתונים. יצחק הוא היחידי מהאבות שזורע באדמה. ויזרע יצחק בארץ היא, נכון? יצחק ראו שדה, כך אני אמר במורה המסרחית. זאת אומרת שיצחק מתעניין בשאלה איך ריבונו של עולם מנהיג את הארץ במקומות הנמוכים ביותר, התחתונים ביותר. ולכן יוצא מיצחק ילד כזה שהוא מאוד 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 בשדה. איש צייד, איש שדה. הוא איש שכולו, כולו, כולו בארץ, חי את הארץ לגמרי, אין לו שום דבר חוץ מארץ. זה אתגר מאוד גדול. על מה אנחנו רואים? כשיצחק מוליד את עשיו, עשיו מזהה, כן, כיוון שהוא דבק לגמרי באביו, אז מידת הדין שלו מביאה אותו לכיבוד אב ואם. למה? שהביא אותה לעולם במידה זאת. כל מושג התולדות, מה זה תולדות? הטבע, התפתחות הטבע, היא כולה לפי הדין. זאת אומרת, זה החוק היסודי ביותר שנמצא כאן בעולם, שיש, הטבע מתקדם, יש תולדות. הצמחים צומחים ומוציאים, והבעלי חיים מוציאים. למה? מה זה להוציא תולדות? להוציא תולדות זה בעצם לתת, זה להעניק. אבל כשאנחנו עובדים למטה, 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 אי אפשר לסמוך על החסד, הרצון לתת. צריך לקבוע את זה בדין. הדין הכי הכי חזק, שהכי הכי צריך להפעיל בו דין, המקום צריך להפעיל הכי הכי הרבה דין, זה ההולדה. כי זה נגד לכאורה האינטרס. מה פתאום שאני הוליד? בשביל מה? מה יצא מזה? אני רק צריך לדאוג עכשיו לבלדות. לכן הנושא הזה של הבלדות, של הולדה, הוא הנושא שחייבים להפעיל בו הכי 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 הרבה מידת הדין. ויצחק ועשיו בעצם אומר, כשיצחק מוליד אותי, כן? אני רואה פה את הדין של המציאות, את חוק המציאות. מה חוק המציאות? מולידים. אב מוליד את בנו. חוק הלידה. וכיוון שזה החוק הכי הכי חזק פה בטבע, הכי משמעותי כאן במציאות, עשיו שחי את הטבע, חי את השדה, חי את הדין, חי לגמרי לגמרי את העיקרון הזה של תולדה. כי דווקא מי שלא מכיר במידת החסד, לא מכיר בעולם חייבת החסדים, הוא חייב מאוד מאוד להאחז בדין. מאוד מאוד הוא צריך את הדין. את הטבע הוא חייב, אחרת הוא הולך לאיבוד. הוא חייב פה את הטבע מאוד, ומה הטבע הכי אשר? עליו בונים, אבא שלי דואג לי יהיה אשר יהיה. הוא גידל אותי ומאכיל אותי ומשקה אותי. ועשיו מאוד מאוד חש את זה, חי את זה. זה הטבע. אפשר אפילו לומר שלכבד את אבי זה בעצם הערצת הטבע. להריץ את הטבע. גוי, מה יש לגוי? אין לו חסד, אין לו אידיאלי. גוי, מה שעושה, מה שמחזיק אותו שפוי במציאות, זה הערצת הטבע. הוא מעריץ את חוקי הטבע. הוא מעריץ הטבע עובד פה, הטבע עובד. וכשעשיו מסתכל על יצחק, הוא רואה את חוקי הטבע. הוא מעריץ את חוקיות הטבע. הנה, הטבע עובד. מצוות כיבוד אב ואם, הערצת, העובדה שהטבע עובד, דואג לי. לממש את העיקרון הזה. לכן, אומר המהר"ל, רמזו את זה לדם הגלטינה. קודם כל, הוא אמר, הוא ניסה לרמוז את זה קודם, שקצת מוזר שדם הגלטינה עבר שלושה אירועים וזה, אז הוא חותר לזה שבעצם הכל פה משל. דם הגלטינה זה לא באמת היה אדם כזה, דם הגלטינה זה שם של ספרותי לסיפור, אפשר לספר אותו שלא נרצת כי אולי ולא נברר, מה שחשוב לי זה העיקרון.
אז למדתי, מה שסב רואה זה שהסיפורת הטבע עובדת.
לא, שיחה עובדת, הנה היא עובדת.
לא, היא גוברת על אינטרס האדם?
כן. והנה עובדה אבא שלי הוליד אותי וגידל אותי. מזל. מזל שיש חוקי טבע, אחרי מה פתאום שהוא יגדל אותו. בעיניים של יהודי, הוא אומר, אבא מגדל אותי, אבא שלי בעל חסד. בעיניים של סב הרשע, מה זה אבא מגדל אותי? יש פה דין בעולם, יש פה חוק במציאות, החוק הכי חזק. חוק ההולדה, חוק הדאגה. אבל בעצם זו הנקודה הכי הכי תחתונה של שורש האמונה. מה זה החוק אומר? אל תדאג. אל תדאג. יש פה חוק במציאות שדואג למציאות שהעולם יחיה והעולם יתפקד. זה אלוקים של הגוי. זה אלוקים הכי 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 נמוך. יש אלוקים, הוא ברא את העולם, הוא ברא את החוקים, והעסק אומר, לא, אל תדאג, הכל בסדר פה. יש פה דינים. זה קומת האמונה הכי 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 נמוכה שאפילו גוי יכול להחזיק אותה. יש פה, אתה לא בחומרה את המציאות, הוא לא משחק פה בעולם, אפשר לסמוך עליו. עובדה, תראה את חוקי הטבע, הם עובדים. אין משחקים, הטבע עובד ומוליד והכל בסדר. זה האמונה הכי הכי הכי, ההבנה שיש פה אלוקים, כוח עליון, איך נקרא לזה, שופט, ברמה הכי 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 נמוכה שגוי יכול, אפילו גוי כמו עשיו והרשע יכול לתפוס. זה אלוקים שלו. ההרצה שלו לאבא שלו, לדין, לטבע, זה הקצה חוץ שלו של אלוקים. אז עוד כיוון, איך כיבוד אב ואם זה בעצם המדרגה התחתונה ביותר שדרכה אנחנו יכולים לבנות את כל עולם האמונה. לכן הלשון דמה בנתינה. מה זה דמה? דמה לשון דמים. דמיהם בם, אין לו דמים. מה זה דמים? עשיו, דין, דם. וכל דבר שהוא חייב לעשות, השכל נותן אותו. אז מה נותן? כלומר, מה מחייב פה? הדמה. הדם, או הדמים, או השכל, או החוק, מחייב. נותן את הדבר, נתין. כלומר, נמשך אחר החיוב, ואין עושה דבר רק שהוא מחויב, שהשכל נותן לו לחייב. הוא לא מבטר אף מחש ופרוטה. זה דין. דין אין ויתורים, אין חסד, אין רחמים, רק דין. לכן נמשך אחר כיבוד אביהם, כי השכל נותן לו לחייב אותו ביותר, כי כך הוא מידת בנוח. הוא נמשך אחר דבר שהשכל נותן לו לחייב, ולא מבטר דבר. גוי לא מבטר, לא מוכן לוותר אפילו על פחות משל פרוטה. אין אצלו חסדים. שום, כתוב איוב, איוב היה מיוחד מאוד שהוא היה מבטר. נתרן במעונה, מוכן לתת, משאיר את העודף למוכר. תשמע, אתה נשאר את חצי שקל עודף, תשאיר לעצמך. מיוחד, איוב, מיוחד ומיוחד. אבל עם גויים אין דבר כזה, חצי שקל, תחזיר את החצי שקל הזה, אני לא מוכן לוותר על גמורה. כי אצל גויים זה מה שיש, הם לא יכולים לבנות על חסדים. אין, אין אידיאלים, אין כלום. מה שמחזיק גוי שפוי זה שיש פה חוקים, לכן הוא חרד מאוד על הדבר הזה, הוא מעריץ את הטבע ומבחינתו זה חזות הכל. אבא שלי טבע, אבא שלי זה דין, המציאות היא דין. או, נרגע, זה מבחינתו אלוקים. מה זה אלוקים מבחינתו? יש פה תולדות, יש פה שורש שדואג לי, מביא לי, השמש תזרח, הגשם ירד, הצמחים יצמחו, כל בסדר, זה מבחינתו אלוקים. זה כיבוד הבעיה, כיבוד התפקוד הלא המוחלט והלא תלוי או בלתי מותנה של הטבע שדואג לי, מביא לי את החיים. לעשות מצוות השם אף של מידת הדין אינם רק מידת הדין הגמור שאין שכל האדם לחייב אותם, אבל הם מקיימים. לכן נקרא גוי דם ונתין. נוכל לומר שלא גוי אחד היה, רק שהגוי נקרא כך, אז אם כן זה משל לכל הגויים, וכל גם מידה שלהם שהם דמה ונתינה. ונמשך בטח מצוי לקבל שהדבר מחייב והשכל נותן. מפני שכל נותן יש לו מקבל, במקום מקבל הדבר נקרא מקום בשם אשקלון. מה זה אשקלון? מלשון שקל. שקל, קבלה ולקיחה. אז מאיפה הוא גדל אדם מבחינת? אשקלון. מה אשקלון? שקלתי, קיבלתי את מה שאני צריך לקבל. מה שמן הדין אני מקבל. הוא מעריץ מאוד את העובדה שהדין עובד פה. המכונה עובדת כמו שצריך. קיבלתי את חיי ודאגו לי. אסור לפגוע בזה. לפגע בזה זה נורא ביום. זה הדבר הקדוש ביותר. הטבע עובד. הנה, מוליד אותי, הדין נותן. כן.
אפשר להגיד לפי זה ש... מצוות כיבוד אב ואם זה שימור הסדרים בעצם?
שימור הסדרים של המציאות. זה בלי זה אין סדר, הכל מתפרק. הכל מתערב. זה הסדר הכי בסיסי. תראי, הביאו אותך, דאגו לך, הכל דואג, יפה מאוד, יש לי חיים. אחרת מה היה קורה כאן? לא הייתי נמצא פה. חרדה נוראית.
הרב,
אם
כל
הראש
זה לא משל, פשוט הוא לא בטוח את השירות המילים,
אגדה, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד משה, אתה יכול להגיד
משה.
אתה יכול להגיד משה. קודם הוא אומר, שזה סוד, מזון זה סוד, אפשר. מותר. יש מפרשים אומרים שהוא לא היה. עכשיו, מפרשים פה גם אגדה, שלא היה דבר. כאשר דברים דברים אלו, לא היה לך ספק בדברים. והעד הנאמן בכל דברים שאמרנו, במכין לך. כתוב בפרשת בשלח, שם שם לו חוק ומשפט. חוק זה שבת, משפט כיבוד אביהם. מה שקרה שבת חוק, כי אמרנו מה זה חוק, זה בא, מה דבר שבא משמיים. שבת חוק לאדם שלא עשה מלחק שעמים ולא יותר. ולמה נקרא כיבוד אביהם משפט? כשאמרנו, כי הידיעה בסכת, אחרי המצווה זאת המשאר מצפות. השבת זה בא משמיים, המשפט זה בא מהארץ. אז זאת אומרת שיש פה גוי ששבת חייב מיתה. זה סותר את כל התפיסה של הגוי שבת. כי מה זה שבת? זה שבעצם עכשיו לא מתפקדים לפי הטבע. אין טבע עכשיו בשבת. אנחנו מתעלים מהטבע, וזה לא שייך לגוי. גוי לא ישבות אותו. אתה עובד עם הטבע, אתה חלק מהטבע, מנגנון עובד, קיץ וחורף, קור וחום, לא ישבות. גוי ששבת חייב מיתה, אסור לך לשבות. אתה עם הטבע, זה מידת הדין. יהודי יכול להתעלות מעל הטבע. יש פה שמיים. אבל מגוי זה הקומת אמונה הכי הכי נמוכה, אנחנו נראה לתת אותו גם לגוי. שבת הוא לא יבין. אבל קומת אמונה הזאת הנמוכה נמוכה. כן, יש פה אלוקים. יש פה טבע שהוא לא סתם מסתובב, כמו יש פה חוקים, מסדרים, ויש אלוקים, יאללה איך שתקרא לו, שדואג שהמציאות תתנהל. וזה כל זה גלום בכיבוד אביהם. כיבוד אביהם זה הדעת אלוקים הכי הכי ראשונית, הכי בסיסית. אז אם כן, לכן מצוות כיבוד אביהם היא בדיבור החמישי, ומשם קיבל עשר את כוחו, שלכך היה מכבד את אביו. לכן השבת, כיבוד אביהם, קשורות זו לזו, שני הצדדים, שצריך לדרוש בהשלמה מלמעלה ומלמטה, כל זה טמון בדיבור החמישי. את מצוות כיבוד אביהם. תראה, אפילו את השבע אנחנו כל כך מקיימים, אני לא יודע. לא רוצה להעיק עליהם יותר מדי. בכל זאת, יש פה משהו חיובי. מצוות, שבע מצוות בנוח זה רק לא תעשה. זה רק מה לא. אנחנו לא יכולים לדרוש מגוי כן. זה איזה בניין הוא זה, זה איזשהו בניין של הבנה, של איזה תודעה, הוא לא חייב.
זה תהיה מערכת דינים מסוימת.
כן, אבל לא אומרים להם איזה דינים, אומרים להם שלא יהיה בלגן.
זה עשייה, זה...
לא, זה לא עשייה, זה למנוע בלגן. דינים זה שלא יהיה פה הפקרות. לא אכפת לי מה אתם עושים, רק שלא יפקרו. תמציאו משהו. אין פה איזה הגדרה ברורה, ככה עושים. אין מצוות עשה. בכל זאת שלא יהיה פה מדרה למוסים. וכיבוד אביהם זה בכל זאת איזושהי התחלה של איזושהי הכרה, איזשהו בניין חיובי של עשייה, אנחנו דורשים. כנראה שבגדול אי אפשר לדרוש את זה באומות העולם. אבל משהו כן, יש להם את זה. לכן אצל אומות העולם מאוד מאוד הנושא של האמונה, זה תמיד אבא ואמא. תמיד. ואת כל עולם האמונה משתיים ונגמר באבא ואמא. זה אין דבר מה. האומר לעץ, אבי, אתה, ולאבן את ילידה. זה המקומות העולם. זה תמיד, זה מה שהם סוגלים לתפוס. זה אבא ואמא במובן המאוד מאוד 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 פשוט. הוא הוליד אותי, הוא דאג. האומן הכי הכי קיומי, הכי הכי פרטי, זה במדרגת גוי. זה בעניין האמונה שגוי יכול להיבנות. אין רב שם, אין את בית חכם, רב, אין, זה יש רבה, אימא, זה כל מה שיש להם. אצל כולם, צורה זו, צורה אחרת.
כל השבת זה מעל הטבע, כל האמן, שגם כאילו מוצא לך לדבר של אמן אודם, וגם בעצם שאני אמן, זה איפה שהמספר שמונה זה שמעל הטבע. שבוע, השבת זה עדיין בתוך השבוע,
בשביל... זה בתוך המציאות, שאנחנו חושבים שבתוך המציאות, בתוך הטבע, יש לנו יכולת להיות שייכים למה שמעל הטבע. שמונה מעל הטבע. אבל האם בתוך המציאות יש לנו נקודת מגע אל מה שמעבר? עכשיו, בתוך האם הבריאה יש משהו אחר. זה לשבות מעל הטבע. זה התמודדות. אני לא יכול לצפות את זה בכלל. הם לא יבינו את זה בכלל. מה את עשו בזה? כן.
אבל במנועים יש פה מיני מערכת חסד ו...
אצל גויים יש חסד.
חסד לא חסד, אבל לא שווה
לי שיש חסד. תסתכל מסביב, תראה אם אולי איזה חסד. איפה, תראה איך זה נראה, אתה יכול. יש לך פה גויים פה, מסתובבים פה בסביבה, אתה יכול להסתכל. לראות, אם אתה רואה קצת חסדים.
מה,
אין
חסד אצל
גויים? מה?
אין חסד אצל גויים?
קושי, נדיר כזה. מיוחד, אין אחד אור, חסיד במוטו, מה יש לך? מיוחד כזה, נוצבים עליו בעצם, יש בודדים. תופעה, כשגרה, כנורמה, יחידים, בודדים קטנים, חינוך, תפיסת עולם, כזה, אני לא מכיר.
אבל במדינת ישראל, אתה לא יכול...
אני הולך, אני הולך הביתה, בערב, האוטו שלי נשאר פתוח. אף פעם אני לא נולדת אותו. אני גר במקום כבר מעל 10 שנים, אף פעם לא נולדתי את האוטו בערב. שוגע, נכון? כל מקום אחר לא גר, אני נולדת אותו שוגע. אפילו זה לא עובד לי בראש. לא צריך. אין צור, זה כשיש תורה, זה לא נדרש בכלל, לא ברור מה. אתה רואה יישוב שלם ככה, לא צריך לשמור אותו. ומה קורה? רק באים ערבים מהכפר, אז הם עושים בעל... מגיע ערבי, אז הוא כל הזמן מחפש איך לגנות. אבל איך היהודים מסתדרים, יהודים שלומדים תורה, לא צריכים את זה.
זה כי ערבים, לא כל הגויים ערבים,
באירופה,
לא יודע,
לגמרי. לא צריך, נועלים, לא נועלים שם,
יש לך את זה תורה, אני לא יודע.
דרך חברתית, שהמטרה שלה איך לחלק את העוגה בצורה צודקת. זה לא חסד. יש עוגה. לא, זה לא אפשר, למה הוא קיבל 2 ואני 1? אתה מכיר את זה בגן ילדים, כל הילדים מתווכחים. למה הוא הגננת, הוא קיבל עוגה יותר גדולה, אני קיבל את עוגה מצנה. אז הוא אומר, הגננת, במקום לריב. ואפילו לקחת סרגל, מודד טוב טוב את העוגה, חותך את זה מטויאת, מטויאת, ואתה הכל יצא בשווה, אל תתלונן. כולם קיבלו שווה, זה עכשיו שקט, עקור בשביל. זה חסד? אני לא חושב שזה חסד. אני חושב שזה חנוכה, בשביל שלא יהיו מריבות, בשביל שיהיה פה כוח לאיזה. זה חסד? איפה יש חסד? תראה, ברחו מרוסיה. רוסיה הקימה את הסוציאליזם, נכון? הקימה את זה. כולם ברחים משם. אין שום חסדים לא היה שם. איפה, הרסו שם, אין שום חסדים.
אז למה בכל זאת קיבלנו חוקים גם... איך
להתמודד
עם
גונה
וגזנה?
טוב, צריך לדעת איך להתמודד, אבל זה לא, זאת לא האווירה שאנחנו מדברים, זה עם ישראל, זה האווירה של ישיבה. אנשים לומדים אבא וכמה בישיבה, אז מה, אי מה למדתי לחסידה, אז כולם חסידים, להפך, לא מזיקים אחד לשני. טוב, צריך לדעת שאם קורה מקרה כזה, מה עושים? חריג. אבל האווירה היסודית, הבסיסית, שהתורה מחנכת אותנו, זה היה חסד.
אבל אמור להיות חוקים שהם... יש גם בבואים חוקים שיכולה...
כן, השאלה, אני חושב, השאלה היא, נדמה לי, מה האווירה הציבורית, החברתית, שנוצרת. אז האווירה הציבורית החברתית שעם ישראל חי בה, אמור לחיות בה, זה האווירה של חסד. ואילו אומות העולם, אתה רואה שהם לא מסוגלים ליצור אווירה. תסתכל איך הם נראים, תסתכל למחות, לא צריך להתראות לך, תסתכל, תסתכל ימינה, שמאלה, תסתובב קצת, אני לא מציע לך להסתובב, זה מאוד מסוכן, אבל קצת להסתכל על האזרח התיכון ועוד מסביב, כדי זה, זה נורא רעיון, איזה חסד. יש רצון להעניק, לתת, זה, לתת למעל הזולה, זה העולם שלהם, זה יכול להיות שיש יחידים, אבל זה עולם שלהם, זה תרבות שאימא, שלא מכירה לזה.
אבל שוב, החסד אתה אומר, הרב אומר שהמקום שלו בתוך החברה, לא בתוך המערכת חוקים, נכון?
זה עיקרה של התורה, התורה, תחייתה חסדים, בסופה חסדים, זאת אומרת, התורה בסופה. זה המהות של הכל, תורת חסד, זה כל מה שהתורה בא לבנות כאן. לבנות אנשים, שזה כל עולמם. אז מה, צריך לדבר איתם על... אין, זה לא רואה מה תקרא, זה לא מצרח. אבל רצו לומר את העולם, אין, אי אפשר לדבר עם חסדים שם, צריך לדבר, חוקים רואים, אין דבר. כי אין השפה. לכן, הגויים מאוד מעריצים את הטבע. הגוי המסכי, האנושי, הוא חייב להעריץ את הטבע מאוד מאוד מאוד. אנחנו חוכמה באדום, תעני, זה לשון המדרש. מה זה באדום? זה המצב שלנו, באדום. זה המבלפים. למה באדום? כי הוא, אין לו תורה. תורה באדום, אל תאמין. אבל אז הוא חייב את החוכמה, זה מבחינתו אוויר. הטבע עובד, יש פה מערכות חוקים, אפשר לחיות פה. תאר לך שגם הטבע לא יעבוד? אסון. לכן הוא משקיע המון המון בחוכמה. לבנות חוקים, 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 לסדר אותם, כמה שיותר סדרים. זה מה שהם מאוד מסודרים. מי העם הכי מסודר בעולם, אתה יודע? נכון, אתה רואה? מי הכי מסודר? העם של הרוצחים, הוא חייב להיות מסודר. הם לא יכולים. ברגע אחד של חוסר הכל יתפרק, אז הם חייבים להשקיע המון 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 בסדרים. המון המון בדין. למה? כי הם רוצחים כולם שם. העם שלהם הוא אכזרי מאוד. אז הוא חייב ליצור המון 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 דינים, 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 דינים. זה, סב? נכון? אפילו אין מספרו, נכון? הם שחטו את כל עם ישראל. 6 מיליון יהודים, הם כתבו, מספרו אחר במספרים, הכל היה מדויק. פעם היה קצין אחד, מפקד מחנה ריכוז, היה מקבל הערה אם הרכבת הכרה ב2.5 דקות, הוא היה מקבל הערה בתיק האישי. אם הקצב של האנשים שהיו מגיעים למשרפות לא היה בקצב שקבעו, אז הוא היה מקבל הערה. אז זה העולם שלהם. ודאי, הם מאוד מדויקים, הם מאוד מלאים סדרים, גם שהם רוצחים. אני אגיד בדיוק מי הם. אני לא רק הגרמנים, לא גם מי. שרות טובות.